סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
ב-1931, שביתה של 9 ימים שיתקה את ארץ ישראל. התחבורה המוטורית בכל רחבי הארץ הושבתה. אוטובוסים, מסעיות ורכבים פרטיים לא נסעו. סחורות לא הגיעו לחנויות. אנשים לא יכלו לנוע ממקום למקום. ביפו התארגנה הפגנה. ספק הפגנה, ספק קרנבל. חמורים וגמלים שחיברו אליהם צופרים עברו ברחבי יפו ומשם לרחובות תל אביב. כך היה גם בחיפה. מה שהיה מיוחד בהפגנות האלו הייתה עובדה שהיו שם יהודים וערבים שמחו ביחד, שבתו יחד ונלחמו יחד כנגד גזירת השלטון הבריטי. מטרת המאבק, מלחמה במס החדש אותו הטילו הבריטים על כלי הרכב. אנחנו מדברים על 1931, שנתיים לאחר מאורעות תרפ"ט. שיתוף פעולה שכזה היה כמעט ולא יאמן, אבל הוא קרה. למעשה השביתה הזו יכלה להיות חלק מהסיפור היהודי-ערבי-בריטי בארץ. מעין מסיבת התה של בוסטון בגרסה הישראלית. אבל זה לא קרה. סביר להניח שאתם שומעים על הסיפור הזה לראשונה בחייכם. וכנראה שיש לזה סיבה. היי, אני רועי גירון ואתם מאזינים ל"כשבגרוש היחור", פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. והיום נספר על רגע של איחוד כוחות. רגע בזמן שבו יהודים וערבים בחרו להילחם ביחד כנגד אויב משותף. הקולוניאליזם. אבל המאבק הוא לא מאבק לאומי, אלא מאבק כלכלי. מרד נגד מיסים של מעצמה זרה על חבל ארץ עני, שבקושי מצליח להתפרנס.
העיתונות העברית קוראת לזה מאורעות תרצה. והטענה היא שזאת התשובה למאורעות תרפ"ט. השיתוף פעולה הזה היהודי-ערבי. נדיר. הסיפור נעלם מההיסטוריה. והוא נעלם כי הוא לא מסתדר עם שום דבר אחר.
זה פרופסור לב גרינברג. הגעתי אליו לאחר שלא הצלחתי להשיג מאמר שכתב על השביתה הזו, בשביל הסדרה עבודה עברית של יניב. פרופסור גרינברג הוא אחד היחידים שחקרו את סיפור השביתה. אבל כשהוא שלח לי את המאמר, הוא גם מתעקש שהסיפור הזה דורש פרק בפני עצמו, ולא רק הזכור בפרק של עבודה עברית. אז הסיפור שלנו מתחיל בשנות ה-20. הבריטים מקבלים שליטה על הארץ, ומתחילים גם לשלוט בתחבורה. בשנות ה-20 זה היה בעיקר הרכבת. הם מרחיבים אותה קצת ומוסיפים קווים על המסילות הקיימות. הרכבת עושה חיל. אמנם במונחים של ימינו, נסיעה של 5 שעות מיפו לחיפה נשמע המון, אבל אז, לפני 100 שנים, זו הייתה הדרך הבטוחה והמהירה ביותר לעומת האלטרנטיבות. היתרון הגדול של הרכבת, שאין לנו כבר היום, היא שהיא חיברה את ישראל לסוריה ומצרים. באותה תקופה יכולתם לקחת מחיפה רכבת לדמשק או לתעלת סואץ. המסע מחיפה לתעלת סואץ ארך כ-12 שעות ועבר דרך תחנות מוכרות לנו כמו אטליט, זיכרון יעקב וחדרה, וגם דרך תחנות פחות מוכרות כמו תחנת טול כרם, עזה ורפיח. לאחר המסע היה ניתן לחצות עם העבורת את התעלה ולעבור לרכבת אחרת שהגיעה עד לקהיר. ברכבת היה קרון מסעדה וקרונות שינה, והגישו בה במהלך היום תה וביסקוויטים לנוסעים. ואכן, בשנים הראשונות הרכבת שגשגה. מאחר והיא גם חיברה את יפו לירושלים, היא למעשה חיברה את סוריה ומצרים לירושלים. הדבר הזה הוביל לתנועה של תיירים שנסעו ברכבת לבקר במקומות הקדושים. התקופה הייתה אז שנות ה-20 העליזות, ותיירים רבים, לפחות במונחים של לפני 100 שנה, הגיעו מארצות הברית לראות את העתיקות של מצרים בשילוב עם ביקור בארץ ישראל והמקומות הקדושים שבה, והכל באופן בטוח, מהיר ונוח. בשנת 1925, הכנסות הרכבת הגיעו לשיא של מעל ל-600,000 לירות סטרלינג. אבל השיא הזה עמד לפגוש משבר כלכלי. ב-1929, בעקבות השפל הגדול, התחילו הכנסות הרכבת לרדת. הם ירדו ביותר מ100,000 לירות לשנה עד 1931. מאחר וההוצאות היו די קבועות, זה מיד התרגם להפסד עמוק של הרכבת. כמה עמוק? הגירעון השנתי של הרכבת בארץ ישראל היה באזור ה100,000 לירות סטרלינג. אתם יכולים לנחש כמה היה הגירעון של המנדט הבריטי כולו? התשובה היא, פחות מהגירעון של הרכבת. הרבה פחות. כן, הרכבת הייתה אחראית לכל הגירעון של המנדט הבריטי, ואפילו יותר ממנו. לרכבת הייתה עוד בעיה. הייתה לה תחרות מצד הטכנולוגיה. הרכבת הייתה כלי התחבורה של המאה ה-19. כלי התחבורה שכבש את העולם במאה ה-20 היה ללא ספק המכונית. הבריטים סללו כבישים, והכבישים האלו התחילו להתמלא במכוניות. טוב, בעיקר אוטובוסים ומסעיות, כי תושבי הארץ לא היו עשירים מספיק בשביל מכוניות פרטיות, אבל עדיין היו כמה מאות מהן בכל רחבי הארץ. האוטובוסים גרמו לאנשים לבחור בהם לנסיעות קצרות, או לקבוצות תיירים גדולות. היו בסך הכל 2,000 כלי רכב מסוגים שונים שהתחרו ברכבת. טוב, אז יש גירעון ויש תחרות, אבל זו לא בעיה. לבריטים יש מחשבון. טוב, למעשה לא היה להם, אבל היה להם מישהו שיכול לעשות חישובים כאלה בראש. אם יש להם 100,000 לירות סטרלינג גירעון שנתי, שנגרם לטענתם בגלל 2,000 כלי רכב, אז בואו נחלק את הסכומים ונקבל 50 לירות סטרלינג לשנה. אין בעיה, נמסה כל כלי רכב ב-50 לירות סטרלינג לשנה. בנוסף, הבריטים העלו את מחיר הדלק והטילו מס כבד על צמיגים. פשוט. רק שזה לא פשוט בכלל. בעוד שהיום 50 פאונד בריטי זה בערך סכום שמאפשר להשיג כרטיס בשורה האחרונה במחזמר מאמא מיה בלונדון, כזה מהסוג שדורש את המשקפת הקטנה הזו בשביל לראות באמת מה קורה על הבמה, ב-1931 זה היה סכום עצום. בבריטניה מכונית פרטית עלתה בין 100 ל-150 פאונד. והן די היו מוצר יוקרה, היו מעט כאלו. אבל במיוחד בארץ ישראל, 50 פאונד היה סכום שווה ערך לשכר של בין חצי שנה לשנה של עובד שכיר. הנהגים האלו שנדרשו לשלם את הסכומים האלו, היו ברובם עצמאים קטנים שהרוויחו מעט. מאיפה הם יביאו את הכסף? נשמע שהבריטים הולכים לקחת להם את כל הרווח השנתי עם המס הזה. שוק הרכב הצעיר הוקע בתדהמה. שוק הרכב בארץ ישראל באותה התקופה נשלט על ידי שתי קבוצות. היו נהגים עצמאים, אנשים שהיה להם קצת כסף וקנו איתו מסעית או אוטובוס, ונהגו למחייתם מהובלה אחת לשנייה או מהסעה אחת להסעה אחרת. והיו חברות וקואופרטיבים, שהפעילו קווים סדירים והסיעו תיירים או סחורות. בשוק הזה דווקא החזקים והמאורגנים יותר היו הנהגים הערבים. הם נהנו מהעובדה שהמזרח התיכון היה ברובו ערבי, ושלטו בשוק התיירות בין המדינות, והקימו חברות פרטיות שעסקו בהובלה והסעות. אצל היהודים היו אלו בעיקר נהגים בודדים, עולים שעלו עם ממון קטן ורכשו איתו רכב כמקור פרנסה, או קואופרטיבים קטנים יחסית.
בוא נגיד ששנתיים מהיום אנחנו כבר לא נשאל האם זה עובד עם בינה מלאכותית. ברור שזה עובד עם בינה מלאכותית.
במיוחד היום, כשה-AI ממש ממש שופס תאוצה, אנשים רצים ל-AI, הם לא מבינים ש-AI מבוסס דאטה. אז שנייה לפני שהם רותמים את העגלה, הם צריכים כאילו לרתום את הסוסים, כן, לפני העגלה.
הדאטה היא הסוסים של עגלת ה-AI?
לחלוטין.
פורצים דרך, הפודקאסט של סיילספורס ישראל חוזר עם פרקים חדשים ואתגרים חדשים, שעוסקים במהפכה הטכנולוגית הגדולה ביותר שידענו בשנים האחרונות, מהפכת הבינה המלאכותית. חפשו את פורצים דרך בכל אפליקציות הפודקאסטים.
היה ברור לכולם שהמצב הוא בלתי אפשרי. סכום של 50 לירות היה בלתי נתפס, ולמעשה היה מחסל את ענף הרכב. הבעיה הורגשה במיוחד אצל הנהגים הערבים, מאחר וחלק גדול מהעסק שלהם היה תלוי בתיירות. אבל התיירים לא חייבים להשתמש בנהגים מארץ ישראל, הם יכולים לקחת נהגים מארץ היעד שלהם. לדוגמה, בלבנון או סוריה. לעומת הנהגים שעסקו בתיירות, אפשר להסתכל על נהגי המסעיות לדוגמה. הם גם היו סובלים, אבל חלק גדול מהמס היה מתגלגל על הלקוחות שלהם, בעליית מחירי ההובלה. מאחר והחברות הערביות היו מאורגנות יותר, וגם רגישות יותר למס החדש, הן החליטו לזכור ביחד עורך דין שייצג אותן מול השלטונות הבריטים. הם בחרו עורך דין צעיר שלמד בבריטניה ודיבר אנגלית רהוטה. קראו לו חסן סודקי אל דג'אני. במשך כמה חודשים אל דג'אני ניסה לדבר עם ממשלת בריטניה ולבקש להקל על רוע הגזרה. הוא הזהיר שבמצרים, עיראק וסוריה אין בכלל מס רישיון והדלק והצמיגים זולים יותר. הם ביקשו להפחית בחצי את המיסים על הדלק והצמיגים ולבטל את מס הרישיון השנתי. אבל הממשלה הבריטית לא התעניינה בדרישה של החברות הערביות. כשהבינו הנהגים הערבים שלא יצליחו בעזרת מסע ומתן והידברות, הם החליטו להעלות את המאבק שלהם דרגה, והחליטו לפתוח בשביטה. אבל הייתה פה בעיה. אם הערבים ישבתו לבדם, הנהגים היהודים ייקחו להם את העבודה וישברו את השביטה שלהם. זה היה פוגע באפקטיביות של השביטה, ולכן לא הייתה להם ברירה. הם פנו אל הנהגים היהודים והציעו להם להצטרף לשביטה. רוב הנהגים היהודים הסכימו מיד. גם הם לא רצו את חרב המיסים הזו על הצוואר שלהם, וסמכו שיש התארגנות למנוע אותה, והסכימו להצטרף לארגון שהוקם לצורך העניין. ההסתדרות לא אהבה את הרעיון של שביטה ערבית ויהודית משותפת. כמו שדיברנו בסדרה עבודה עברית, ההסתדרות פעלה להפרדה בין המשק היהודי לערבי. המטרה שלה הייתה לדאוג שלעובד העברי יהיה שכר גבוה יותר, גם אם מסובסד, כדי להצליח למשוך עולים מרחבי אירופה לישראל. אם העובדים הערביים והיהודים יזכו לאותם התנאים, זה אומר שהשכר של היהודים ירד והשכר של הערבים יעלה. מאחר ואנחנו במזרח התיכון שכולו עני, עליית שכר לעובדים ערביים תוביל להגירה ערבית מכל רחבי המזרח התיכון, ומצד שני תקשה על משיכת יהודים מאירופה. הפרדת המשקים מאפשרת להסתדרות להזרים הון למשק היהודי מחול, ולהפוך אותו למשק שמסוגל לייצר יותר ולשלם שכר גבוה יותר, אבל לעשות את זה רק עבור יהודים. בקיצור, איחוד כזה עמד מנגד למטרות הציוניות. מצד שני, גם בהסתדרות חששו מהמס החדש, ועוד יותר חששו מהמשמעות של חבלה בשביטה הערבית. שוברי שביטה תמיד נחשבו לדבר בעייתי, ויהודים ששוברים שביטה לערבים היה עלול להוביל שוב לסבב של אלימות והתנגשויות בין הנהגים הערביים והיהודים. ההסתדרות נגררה לשביטה, אבל עשתה את זה בחוכמה. היא דרשה שהנהגת הארגון תכלול מספר שווה של ערבים ויהודים, למרות שהיוזמה וגם המספרים היו בעד הערבים. למרות השוויון, מנהיגי הפועלים הציוניים התלוננו לאורך כל המאבק שהיהודים לא מאוחדים מספיק. הם לא דאגו לכנס אספות נפרדות ולא קיבלו החלטות כגוש. אבל הם לא הצליחו לכפות על הנהגים את המשמעת הלאומית. ומי שהוביל בפועל את שיתוף הפעולה היה אותו עורך דין חסן סודקי אל דג'אני, שזכה לכבוד רב משני הצדדים ונבחר ליושב ראש הארגון המשותף ברוב גדול. גם בצד הערבי ההחלטה ללכת לפעולה משותפת לא עברה חלק. אמין אל חוסייני, המופתי של ירושלים, התנגד לשביטה המשותפת. עלו חששות ששיתוף פעולה נותן לגיטימציה לארגונים הציוניים, ובהמשך הם ינצלו את שיתוף הפעולה לטובתם. זה גרם גם לשבירת שביטה מצד אנשי המופתי, שקיבלו בתמורה פינצ'ור של הצמיגים של המכוניות שלהם ששברו את השביטה על ידי הערבים תומכי השביטה. הנהגים התחילו ביחד בשביטת הזרה בת יום אחד. בכל רחבי ארץ ישראל לא נסעו רכבים, ותנועת הסחורות והאנשים הושבתה. ההתארגנות והשביטה עשו משהו, וממשלת המנדט החליטה להקים ועדה שתכריע האם המס הוא נכון או לא. הוועדה לא התמהמהה, ונתנה בתוך חודשים ספורים את תוצאות החקירה. באופן מפתיע, הוועדה הציעה פחות או יותר לקבל את דרישות הנהגים, והציע לבטל את המס השנתי. מסקנות הוועדה עלו לממשלת המנדט בישראל ונשלחו לבריטניה. אבל שם, כנראה בבריטניה, החליטו שלא לקבל באופן מלא את המסקנות. ובכל מקרה החליטו בינתיים לגבות את החלק היחסי על הזמן שעבר בין השביתה לבין מסקנות הוועדה. הנהגים שכבר ראו את המאבק שלהם מצליח רק בשביל להיכשל שוב בגלל הקשנות הבריטים, הבינו שחייבים לחזור לשביתה. הפעם לא שביתת עשרה, שביתה מלאה, עד שהתקבלו הדרישות שלהם. וכך, בנובמבר 1931, התחילה שביתת הנהגים שוב. הפעם ללא תאריך יעד. שביתה ששיבשה קשות את המשק. סחורה לייצוא לא הגיעה לנמלים. בערים שלא הייתה בהם רכבת, סבלו התושבים מסוג של מצור. ערים כמו באר שבע לדוגמה, סבלו במיוחד ממחסור בסחורות ובאפשרות לצאת מהעיר. בעיתונים החלו בעלי בתי מלון ובעלי מטעים לפרסם שהשביתה פוגעת בהם בצורה חמורה. ולמרות שהם מבינים את דרישות הנהגים, הם מבקשים מהממשלה להגיע איתם להסכם. לאחר כמה ימים החליטו גם הסוחרים להצטרף לשביתה. היו אלו הסוחרים הערביים שהחליטו להתחיל בשביתת הזדהות. למרות שזו לא הייתה סתם הזדהות, היה ברור להם שהמס הזה בסופו של דבר התגלגל גם אליהם, ומשם אל הלקוחות שלהם. מחירי ההובלה הם מרכיב חשוב ממחיר של כמעט כל מוצר, ולכן לכולם היה אינטרס שהשביתה תצליח. שביתת הסוחרים כבר שברה את ממשלת המנדט, והיא החליטה לדחות את המס בחודש. התחייה סיימה את השביתה, ובסופו של דבר, בהנהגתו של אלדג'אני, המיסים בוטלו כמעט לחלוטין. מעודד מההצלחה של המאבק המשותף, הציע אלדג'אני לארלוזורוב, שהיה ממנהיגי מפאי, להקים מפלגה ערבית של בעלי מקצוע ועצמאים בשיתוף פעולה עם ארגוני העובדים היהודים. ארלוזורוב כתב מכתב שבו הוא תיאר בהתרגשות את ההתפתחויות החדשות ביחסי יהודים ערבים, וביקש מימון למהלך. במפאי כנראה שלא הצליחו להקל את הרעיון כל כך בקלות. המסע ומתן עם אלדג'אני לגבי הארגון שהציע נמשך חודשים ארוכים. במפלגה היו שהאשימו אותו שהוא רק מנסה להשיג כסף לצורך מימון הפעילות שלו. מה שאנחנו היינו קוראים לו היום כסף בשביל ג'ובים למקורבים. אלדג'אני ביקש ממפאי משהו תמורת שיתוף הפעולה בין היהודים לערבים. הוא ביקש שאלו יצטרפו לאותם ארגוני עובדים וייהנו משירותי הבריאות שההסתדרות נתנה לעובדים המאוגדים בהסתדרות. לדרישה הזו הייתה בעייתיות.
מפאי לא הייתה מוכנה בשום פנים באופן, כי צריך להבין, השירותים כמו שירותי בריאות שההסתדרות נתנה, זה היה מכשיר להפריד בין יהודים וערבים. לא סתם, כי בערים מאוד קשה לשלוט. בערים יש שוק חופשי, אתה הולך וקונה ממה שאתה רוצה, באזור הכפרי קל לעשות את ההפרדה, גם ביישובים עצמם, וגם במאבק על שוק העבודה, אם כי במאבק על שוק העבודה לא הצליחו. הצליחו רק באמצעות קיבוצים לספק ליהודים שליטה על הקרקע, אבל השוק העבודה לא הצליח. בערים, השירותים הנפרדים שההסתדרות סיפקה, בבריאות, בחינוך, בשיכון, תעסוקה, כל זה היה מכוון הפרדה. ולכן זה קם רק אחרי שהבריטים מגיעים ב-1920, ואחרי שמתחילה להיות תנועה של אורבניזציה. אבל הספקת שירותים זה היה המנגנון להפרדה.
המסע ומתן בין דג'אני למפאי נחל תבוסה. אלדג'אני התייאש מהרעיון מצידו. וההסתדרות מצידה הבינה שיש לה בעיה. יש המוני יהודים שלא קשורים אליה, שלא מאורגנים על ידה. ולכן התחילה לארגן אותם. לראות גם את הבורגנים העירוניים כלקוחות פוטנציאליים של ההסתדרות. אחד הצעדים שעשתה לאחר השביתה היא, היה לאגד את נהגי האוטובוסים תחת קואופרטיב אחד, יהודי למהדרין. וכך, ב-1933, הוקם קואופרטיב אגד.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
אני רוצה לעשות רגע זום אאוט מסיפור השביטה לסיפור הגדול יותר. לשים את השביטה ואת שיתוף הפעולה בתוך הקונטקסט של הסיפור הכלכלי של הסכסוך. אז אם לא שמעתם את הסדרה של יניב על עבודה עברית, שווה להאזין. הסדרה שלו התמקדה ברובה במה שהתמקדה בה הציונות בעשורים הראשונים שלה, והוא כיבוש העבודה החקלאית. בתוך כך גם כיבוש הקרקע החקלאית. חקלאות היא סיפור של כוח עבודה, הון, כלומר ציוד חקלאי, וקרקע. עבור הערבים, היהודים שקנו אדמות ולאחר מכן התאמצו לא להעסיק אותם באותן האדמות, למעשה לקחו מהם את מקור הפרנסה שלהם. הם לקחו להם את אמצעי הייצור שלהם, את הקרקע. לעומת זאת, עבור עירוניים אין משמעות גדולה לקרקע. גם עבור פועלים במפעלים אין משמעות גדולה לקרקע. עבור אותם עירוניים, הצמיחה של ארץ ישראל הביאה לכאן און, הביאה לכאן לקוחות חדשים, הביאה בנייה. דווקא בעיר היה אינטרס משותף. הערבים העירוניים נהנו מצמיחת הערים ומתוספת הלקוחות לעסקים שלהם. והיהודים העירוניים לא ראו צורך לכבוש את העבודה מידי הערבים בעיר. השביטה בסיפור שלנו קרתה ב-1931, תקופה שהייתה תקופה מיוחדת בערים הגדולות. וזה התחיל ממה שקרה בכלל בארצות הברית ב-1924. בארצות הברית חוקקו את חוקי ג'ונסון, שהגבילו את ההגירה לארצות הברית, ובעיקר מנעו הגירה ממזרח אירופה. יהודי מזרח אירופה, שבחרו באחוזים גדולים להגר עד אז לארצות הברית, ראו איך הדלת הזו נסגרת עבורה. ולכן יותר מהם בחרו לעלות לישראל במקום. במקביל, במזרח אירופה, האנטישמיות הרימה ראש ודחקה את היהודים החוצה. בפולין ספציפית גם הוטלו מיסים כבדים על בני המעמד הבינוני, לא רק יהודים, אבל זה היה דבר שהשפיע על רבים מהיהודים שם שהיו בני מעמד ביניים. הצירוף הזה גרם לגל עלייה חסר תקדים. יותר מכפול מכל גל שהיה לפניו, העלייה הרביעית. אבל האופי של העלייה הזו היה שונה. העלייה הזו הייתה עלייה בורגנית, עירונית, ממעמד הביניים. הם לא הגיעו לעבוד בחקלאות, אלא הגיעו להרים. הם הכפילו את גודלה של תל אביב, ושינו את המאזן הדמוגרפי גם בחיפה ובירושלים. בערים הגדולות היה לפתע שוויון מספרי בין יהודים לערבים. התקופה הזו של התפתחות מואצת של הערים ושוויון דמוגרפי בערים הגדולות גרמה לשני הצדדים להרגיש שיש פה הזדמנות לשיתוף פעולה. אבל איכשהו זה לא קרה. שאלתי את פרופסור גרינברג האם לדעתו היה סיכוי שאם מפאי הייתה מממנת את הקמתם של אותם ארגונים ערביים ונותנת לחסן סודקי אל-דג'אני את מה שהוא רצה, האם הסכסוך היה נראה אחרת? האם היה פה סיכוי לדו-קיום?
בעצם הסיפור הוא טרגי. זה לא סיפור שהנה אפשר היה. לא, אי אפשר היה. זה לא שאם אני מסתכל, עכשיו אני עושה רומנטיזציה, ולמה לא הקימו משהו במשותף. לא, בנסיבות הטרגיות שיהודים בורחים מאירופה להציל את עצמם, ושיש תנועה פוליטית שמה שהיא רוצה זה לדחוק את הפלסטינים מהקרקע, לא היה מצב של שיתוף פעולה. והשביתה נשכחה היסטורית, כי היא לא נכנסת לשום משבצת אנליטית של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. היא לא תואמת לא את הנרטיב הציוני, ולא תואמת את הנרטיב הפלסטיני. פתאום אפשר היה לעשות משהו ביחד. הרי בשני הנרטיבים יש עניין של זירו סאם, שאחד מנצח השני מפסיד. וכאן היה רגע של רווח לכולם. ואיזה רווח? שהבריטים יוצאים החוצה, יוצאים מהתמונה. אז אפשר היה באותו רגע לדמיין משהו אחר, ויש אנשים שדמיינו משהו אחר, אבל אי אפשר היה לדמיין מה שקורה באירופה. ובלי הבריכה המונית מאירופה, ובלי השואה, זה סיפור אחר לגמרי.
ב-1936, כמה שנים לאחר עליית היטלר לשלטון והתחלת העלייה החמישית, פרץ בארץ המרד הערבי הגדול. הציבור הערבי הקצין בעמדות שלו כנגד הציונות, ובין התנועה הערבית העירונית והמתונה יותר, לבין התנועה החקלאית והמיליטנטית, נפער פער.
פנון אומר את זה קלאסית, מי שמשתמש באלימות זה הכפרים. הוא כותב על זה על אלג'יר, כן? שהתנועה הלאומית בעיר, הם אירופאים, מארגנים מפלגות, מארגנים איגודים מקצועיים, עושים הפגנות, הכפרי לא, הוא הורג, הוא נלחם, וזה בדיוק אותו סיפור כאן. כלומר, הבורגנות הפלסטינית לא מסוגלת להיות מנהיגה של התנועה הלאומית הפלסטינית, מכיוון שהיא לא מסוגלת להגן על הכפרי. והחשד של הקיצונים היה שהבורגנות בסופו של דבר תקבל את תוכנית החלוקה ושיוותרו על קרקעות שלהם.
באוקטובר 1938 הוזמן חסן סודקי אל דג'אני לפגישה עם ראש של אחת הכנופיות הערביות. הוא יצא אליו במכונית בליווי של אחיו וקרוב משפחה נוסף. לאחר השיחה הם פנו לשוב לירושלים, אבל במרחק מה מהכפר הם פגשו בקבוצת חמושים. החמושים הוציאו את חסן סודקי אל דג'אני מהמכונית ולקחו אותו איתם. יומיים לאחר מכן, אחיו וקרוב המשפחה ניסו לאתר את אל דג'אני. הם פנו למסלול אותו עשו באותו היום שבו פגשו את החמושים, והם גם מצאו אותו, אבל לא כמו שקיוו למצוא. הוא כבר לא היה בין החיים. גופתו נזרקה לצד הדרך. הוא היה ירוי בראשו. לאחר מכן התברר שהיו אלה יריביו ממשפחת חוסני, משפחתו של המופתי. הרצח הזה היה למעשה יריית הפתיחה של מלחמת אזרחים, בה נלחמו זה בזה הזרמים הקיצוניים והזרמים המתונים בחברה הערבית. עורך הדין הירושלמי, שהיה מנהיג מתון בחברה הערבית, נפל קורבן לקיצוניים. הם לא יכלו לקחת את הסיכון שהמתינות שלו תנצח. הם חששו שהוא יסכים להתפשר על חלקים מפלסטין לטובת הציונים. ועדת פיל נתנה את מסקנותיה רק שנה קודם לכן, והציעה להקים מדינה יהודית על 17% משטח ארץ ישראל המערבית. המופתי סירב בתוקף, ולא היה מקום לקולות אחרים. זהו. תודה רבה לפרופסור לב גרינברג מאוניברסיטת בן גוריון על המחקר שלו ועל הזמן שהקדיש לי. תודה רבה גם למאזין רועי סגב, שלפני בערך 3 שנים פנה אליי וסיפר לי את הסיפור יוצא הדופן הזה, והפנה אותי גם למחקר. אז רועי, אם אתה עדיין איתנו אחרי כל השנים, הנה, יצא מזה בסוף פרק. אני חושב שהפרק הזה גם מתחבר יפה לסדרה של יניב מנוס, עבודה עברית. אז אם לא יצא לכם לשמוע, מומלץ. אלו הפרקים שקודמים לפרק הזה, וגם אני נותן שם כמה הופעות אורח עם סיפורים וניתוחים כלכליים. תודה רבה לצוות התוכנית, לשלי גואטה עורכת התוכנית, ליובל דרור העורך הראשי, לדני תימור המנהל העסקי, לשלי נוי מנהלת ההפקה, לשרית לזני קוצרמן מנהלת הדיגיטל, ולצוות המחירות שלנו עמית חזזאי ונתנאל הסבג, ולאביב שם טוב סמנכ"ל התפעול. אני רועי גרון, כותב ומגיש. אני זמין בטוויטר, חפשו רועי גרון, מבטיח להגיב ולענות. ואתם מוזמנים גם לדף הפייסבוק שלנו לדיון על הפרקים, כשבגרוש היה חור.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.